חזרנו מהפרסמות, ואנחנו נאמר שלום וערב טוב לשר במשרד החינוך, חיים ביטון. ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב לכם, אבי ויעקב היקרים.
ערב טוב לך, שר ביטון. אני רוצה לשאול אם אתה מרגיש בזעזועים מתחת ליסודות של הממשלה, כי אבי ואני בפתיח שלנו מקודם ניתחנו כמה מהזעזועים האלה אתמול. אני רואה את גפני בורח מהמליאה, הוא כועס שלא מעבירים את פסקת ההתגברות. אני שומע על חיכוכים בין גלנט וסמוטריץ', שבעוצמה יהודית בוכים על הקרם שעקרו להם, והיום אלמוג כהן מדבר על זה שהם לא יעססו לעזוב את הממשלה. אני שומע גם את צביקה פוגל מדבר את זה. כפי שאתה מכיר מהקדנציה הקודמת שלכם, שאתם הפלתם ממשלה, אתם לא בדרך לאותו מקום בדיוק?
לא, ממש לא. אני לא רוצה להיות אחד שמנבא יתר עמידה דברים, אז אני מודיע לכם בצורה חד משמעית, שלמרות כל מה שאמרת, בלי להתייחס לסוגי הזעזועים ומה נאמר בדרך זו או אחרת, או מה היחס של הדברים, ומי מתכוון ברצינות או פחות ברצינות, ומי מוציא את זה לשם כותרת ומי לא, בסוף הממשלה הזאת היא יציבה, יציבה מאוד. מותר למחות, בסוף אנחנו עם חכם ויהודי שיש לו כל אחד את דעותיו ורצונותיו, אבל ההומוגניות של הממשלה הזאת, בשונה מהממשלה הקודמת שהייתה בנויה משמאל ימין וכל דבר, כל הערבים יהודים והכל ביחד, שזה היה בעצם הקו הכי שלהם מלכתחילה, פה, כשאני יושב בישיבות ממשלה,
שמה, יש... שמע, אני חותך אותך, כי אולי האחריות מצד ש"ס, שאפילו משכה אתמול את חוק דרי 2, אבל אנחנו לא שומעים את אותם דיבורים מהכיוון של עוצמה יהודית, ואפילו לא הציונות הדתית, שם מדברים מפורשות על כך, שהם לא יוכלו להמשיך לשבת בממשלה שמפנה קרמים, שבולמת את ההריסות במזרח ירושלים, דיבורים מפורשים. הקדנציה בקושי התחילה, והם כבר מדברים על פירוק הממשלה.
אבי, שוב, אני לא אחזור על מה שאמרתי לפני כן, כי אני לא רוצה לשם הפעמיים אותו דבר, אבל אני, בלי להיכנס לפרטים, אומר לך שכולם מבינים כמה הממשלה הזאת חשובה לעם ישראל. יש שיקולים, יש דעות, מותר למחות, מותר להגיד את הצדדים, אבל הממשלה הזאת היא יציבה מאוד, ותחזיק עוד הרבה מאוד זמן, בגלל ההומוגניות שלה. מותר להתנות ולהגיד ולכרוס ולהגיד את דעתך, ואין, גם הקיצוניות שלכאורה קיימת בתחומים מסוימים, בתוך המערכת בין המפלגות, היא עדיין ניתנת לגישור. ראינו את זה גם בסיפורים קודמים שקרו לפני שבועיים ושלוש, ותראו את זה גם בהמשך. אני לא אומר ש...
ומה אתה אומר על הלחצים מבחוץ, הפגיעה בכלכלה של חוגי ה-BDS הישראלי בראשותו של לפיד, על המחאות של כל האליטות, ואני רואה שזה קצת השפיע, כי אני רואה משכו קצת דברים אחורה, נתנו צעד אחורה, האם הצעד אחורה זה ימשך עוד צעד אחורה, או שלערכתך הרפורמה הזאת תמשיך להתקדם?
קודם כל אני אגיד את הדברים להערכתי, אוקיי? כי זה עניין של הערכה, כי הנושאים פה הם רגישים ויש להם...
רק הערכה.
אני אומר את זה כערכה. כערכה לא ילכו עוד צעדים אחורה. גם הצעדים שנעשו עכשיו זה צעדים בונים כדי קצת להרגיע את הגזרה. אני חושב שבסוף יש נחישות...
טקטיקה? של
כלל המערכת.
מה זה, טקטיקה? לא באמת כמו המסע המתן
מול הפלסטינאים? אני בוחר את המילים שלי, אתה אומר את המילים שלך. אני לא אמרתי את המילה טקטיקה, אני אמרתי שבאמת, קודם כל בואו נעשה סדר. יש רצון ואנחנו מאמינים בהידברות. במיוחד בשס אמרנו זה כמה פעמים, השבוע שתנועה אמר את זה כמה פעמים, בכל פורום, אנחנו מוכנים להידברות. ההבדל בין הידברות לבין לעצור מהלכים זה הבדל עצום. הידברות זה לשמוע, להקשיב. יש פה דבר שצריך לקרות ויש מי שעושה אותו ונלחמים עליו וימשיכו ללחם עליו. מכאן ולומר שיש פה צעד ונלך עוד צעד אחורה ועוד צעד אחורה, חד משמעית זה לא יקרה. יש, כל העולם מבין את זה, בחרו בנו בשביל הדברים הללו. ואני לא יודע מה רוחבה, מה רוקם, מה הדברים כל כך בתוך התהליך חייבים להיות ומה פחות צריכים להיות, אבל אין ספק שצריך להיות פה שינויים מהותיים, וגם גדולי השמאלנים אומרים לך שיש מערכת, במערכת צריכה להיות שינויים. לכן אני אומר, הידברות יש, וגם מותר לתת פה ושם צעדים של הרגעה, אבל לא יהיה צעדים אחורה ברמה שאם הבנתי ברמזים שלכם איזה משהו שהולך להתמוסס, ממש לא.
משיכת חוק דרי 2 היא צעד טקטי, או כמו שאתה אומר זה רק להרגעה, או שאולי הערכתם בכלל שהחוק הזה לא יעבור בסוף?
לא, ודאי לא בעניין שלא יעבור. בין שני החלקים הנוספים מה שאמרת, אני אנשי קצת לדמיון הפורה של הציבור כולו בעניין הזה, כי זה ודאי לא בעניין שלא עובר, זה ודאי היה עובר. אבל יש, אתה יודע...
לא התכוונתי עובר, התכוונתי להגיד בג"ץ יפסול אותו, זו...
אנחנו כבר שומעים את היועצת המשפטית אומרת שהחוק לא חוקתי, אז אנחנו מבינים מה יהיה בבג"ץ.
התבטאתי כבר בעניין הזה, ואני אומר את זה לכם, חבריי, שגם אבי כמשפטן, אני אומר את זה מהבנה משפטית, חברים, שבית משפט עליון יבטל חוק יסוד, זה כבר איבוד הדמוקרטיה בכלל במדינת ישראל. אני לא מאמין שהם יעיזו להגיע לשם. כל מה שהם עשו עד היום זה סביב.
גם התיקון הקודם חוק. היה חוק, תיקון חוק יסוד.
הם עקפו אותו. את זה,
עקפו אותו.
הם עקפו, אבל זה הבדל אבי. יש הבדל אם לעקוף אותו או לבטל אותו. החוק הזה...
גם פה יכולים לעקוף אותו, שיקבע, יגידו שזה יחול בקדנציה הבאה.
ישבו, אגב, ישבו החכמים הגדולים, ויש באמת חכמים גדולים בצד הימני של המפה, וישבו וניתחו איך מבטלים את כל יכולות העקיפה. אני לא אומר שבסוף לא
ישבו. גם פעם קודמת ישבו,
אבי
שזה
יעבור, אבי, לא, 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 אתה טועה, סליחה שאני אומר לך שאתה טועה, אתה בדרך כלל לא טועה, במקרה הזה אתה טועה, אף אחד לא חשב לרגע, תקשיב, אף אחד לא חשב לרגע שיקרה את מה שקרה בבג"ץ שחפשו את העקיפות. היום, כשהלכו לקבוע ולהכין את החוק, קוראים לזה חוק דרי 2, זה אגב, אני רוצה לומר פה, זה לא עניין, אני לא יודע למה קוראים לזה חוק דרי 2. בעיניי זה לא חוק דרי 2, זה חוק
משמעותי
שקשור... לשמוע קצת, קצת להחזיר את הכבוד של החקיקה ושל הכנסת שהיא קיבל, לא יודע, אני לא יודע איך להתבטאות, יש אפשר להגיד הרבה דברים חמורים בעניין הזה, אבל זה מיותר. בסוף יש פה כנסת שמחוקקת, ובסוף יש פה ביטול של המערכת המחוקקת, שמענו כל מיני כאלה ואחרים שגם אמרו שלא צריך חקיקה כי יש מערכת שפיטה. בסוף אנחנו שמכירים את הדברים יודעים
שמערכת החקיקה האמת ויציב, אבל עדיין לא הבנתי לך תשובה לשאלה הבסיסית למה משכתם את החוק אתמול.
אז אני אמרתי, שאין לי תשובה מלאה לתת לך כרגע פה בשידור, אבל אני יכול להגיד לך שזה לא בגלל שחשבנו שזה לא יעבור.
בואו נדבר רגע על האמירה של מנדלבליט, אמירה מדהימה, בעצם משמעותה היא שכשישבו בבג"ץ והחליטו על העניין של השתק השיפוטי, שלפו איזה דוקטרינה תקדימית והכילו אותה, מה שלא נעשה מעולם, זה היה על סמך פייק, על סמך מציאות שלא הייתה, היועצת המשפטית שידעה לא קמה ואמרה מילה, חיים מנדלבליט לא קם ואמר מילה, איך אתם בשעס מתכוונים לעשות שימוש בדבר הזה? הרי ברור שהשופטים, ולפחות חלקם, הגיעו למסקנה שלהם על סמך טעות.
יש מצב לדין
חוזר? אני רוצה להאמין... לא, אני לא נכנס כרגע לתהליכי משפטים, אני יכול אבל להגיד לומר דבר אחד. אני בטוח, או בכל אופן רוצה להאמין שאני בטוח, שהמערכות המשפט במדינת ישראל שמעו גם את מה ששמענו, שמנדלבליט בא והודה, ואמר בצורה ברורה, שכל הסעיף ההשתק, שהוא דוקטורינה מומצאת, אני אמרתי את זה גם בכמה פעמים, שאם לא היה את השר הרב אריה דרעי, שבעזרת השם יחזור בקרוב להיות שר, אז דוקטורינות היו, הרבה מאוד דוקטורינות במדינת ישראל לא היו צצות וקמות, לכבודו קמו דוקטורינות, תשמע, זה גם בראי ההיסטוריה כנראה ייזכר לתמיד הדוקטורינות האלה, לא יודע, עד ביאת משיח צדק, אבל ברור שגם השופטים ראו עכשיו שכל מה שהם המציאו, פשוט המציאו, חד משמעית היה בדרך, אני לא רוצה להתבטא בצורה קשה, שישבו ביחד כולם והחליטו איך חוסמים.
הייתה גם את עילת הסבירות שלא קשורה למנדלבליט, זאת אומרת חלק מהשופטים,
כן, אבל כן
עשו ככה ושעשו אחרת, הם חיפשו את כל אחד את העילה שלו, בוא נגיד כך.
יעקב ידידי, אני לא רוצה להעלות את הציבור בסעיפים משפטיים כאלה ואחרים, כולנו מבינים שסעיף ההשתק וסעיף הסבירות והכל הכל מומצא בשביל למצוא את הדרך לחסום את דרכו של הרב אריה דרעי מלהיות בשלטון, כי הם פוחדים ממנו, זה לא סוד, אנחנו לא מדברים פה דברים, זה כבר המון המון שנים, צערנו זה כבר 20 שנה ויותר מתגלגל במערכת שפוחדים מהאיש החזק הזה שבא לעשות טוב לעם ישראל, והם לא יכולים לראות את זה מבחינתם, והנקודה שאני מקווה שמנדלבליט בא ואמר בצורה חדה וברורה, ואם יגיע למצב שהם יצטרכו לפסוק מחדש, זה יעמוד מול עיניהם, שפעם שעברה שהם דיברו על דבר כזה, זה היה, אני לא רוצה, עוד פעם, אני נזר במילותיי ובורר אותם בקפידה, שזו הייתה טעות גדולה מאוד שלהם לגבי ההתנהלות והדרך, ואני שמח על כך שגם, איך אומרים, השגגה מפי השליט, או איך שזה להגיד את זה בתפיסת העולם, העולם שלו, גם אמר שלא היה פה אחברון בפעם הראשונה, וגם אומר פה שהכל היה, לא, הוא לא תכנן בשום פנים ואופן יחד עם המערכת של הפרקליטות זה... לא לחזור לפוליטיקה.
אני רואה שמנדלבליט הוא המגן הכי טוב שלכם, חשבתם למנות אותו אולי כיועץ משפטי של המפלגה?
לא נראה לי שהוא בכיוון,
כשאתה סוג
איזה סיבה שהוא אמר את זה.
כזאת
האמת
אתה לא צריך התקפה.
האמת לפעמים נשמעת, לפעמים האמת, האמת לפעמים נשמעת במקומות שאתה לא מצפה מהם, אבל האמת עושה את הטוב. זה הסיפור הוא האמת, זה לא מנדלבליט ולא שום אחר.
מי שהוא התראיין אצל עינן הדיין, זה אמת לשעתה, זאת אומרת, הוא רק באיחור נזכר לומר את זה, והיא אפילו לא הכניסה את זה לתוכנית שלה. אני רוצה לשאול אותך, אתה בסוף גם משפטן, ואנחנו נמצאים כאן בתהליכי הרפורמה המשפטית, ש"ס לא משמיע קול ברור בנוגע לרפורמה. היא מדברת על זה שדרי צריך לחזור לשולחן הממשלה, היא מגבה את המהלכים, אבל כשאנחנו רואים את רוטמן למשל, מושך, מוריד הצעות מסדר היום, זה נעשה בתיאום מולכם, מישהו יושב לסביב שולחן ומתאם את המהלכים, או שהכל נעשה לפי הקפריזות של יריב לוין ושמחה רוטמן.
אבי, קודם כל אני רוצה לתקן משהו מאוד, במה שאמרת חשוב לי מאוד לתקן אותו. אין שום קשר בין חוק, החוק שקוראים לו דרי 2 לבין הרפורמה המשפטית. שום קשר, כל קשר, שנינו יודעים שאין קשר, חיברו את זה, מחברים את זה, אין לזה קשר. בוא נשים את זה לשולחן, זה עניין ספציפי שמדבר על עניין של זה שחוקים וחוקי יסוד במדינת ישראל לא יוכלו להיות מבוטלים מדי משפט.
אתם לא מנסים לומר שאין קשר, אבל בגץ מנסה כמה שהוא יכול כן ליצור קשר, כי מבחינתו זה קלף. הוא אומר, הנה, אני חוסם את דרי.
טוב, אז קודם כל אנחנו נמצאים ברדיו חרדי, וברוך השם, זה בסדר שהבג"ץ אומר משהו, וזה לא אמור להיות משהו שאמור להיות נר לראשנו. במציאות, אנחנו אומרים את זה חד משמעית, שאין קשר בין השתיים. זה שבג"ץ יקשר או לא, זה לא אומר שזה האמת. האמת היא שאין קשר בין השתיים. לגבי הרפורמה ושאלתכם בנושא הרפורמה, אני אומר את זה חד משמעית. אנחנו בתור מפלגה שנמצאת בתוך הקואליציה, מאמינים בהרבה מאוד מהדברים, או כל הדברים שנעשים ועל השולחן, לגבי הנושא של הרפורמה המשפטית. זה שאנחנו לא מובילים את זה, כי אנחנו לא צריכים להוביל את זה. יש את יריב לוין, שהוא למען הסדר הטוב, צריך לומר שהוא עושה, הוא מחכה לדבר הזה הרבה מאוד שנים, אני מכיר אותו היטב, ישבתי איתו שעות רבות, וראיתי כבן אדם שבא...
בוא נרגע, תראה, יוצא זמננו קצר, ואני רוצה לעבור לנושא שאתה מטפל בו, וגם חשוב לא פחות ואולי יותר לציבור החרדי. בוא נדבר קצת על תקציבי המגזר החרדי, אנחנו שומעים ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' כבר אומר שלנוכח המצב הכלכלי, ואנחנו יודעים גם שיש בריחת הון מהארץ ותירוצים.
צריך גם לשקם את הכרם.
בדיוק, לא כל מה שהבטיחו יקוים בהסכם הקואליציוני, אז בוא תאמר לנו מבחינתך מה אתה יודע שיקוים, ומה לא יקוים מבחינת ההבטחות לחרדים, תקציבי תתים, ישיבות, מוסדות, כוללים, הכל.
אוקיי, אז קודם כל, לשאלתך חשובה, אני אומר שאנחנו עושים פה עבודה כבר ב-43 ימים, שאנחנו נמצאים כבר במשרד החינוך. המון המון עבודה, קודם כל להבין מה, בהסכם הקואליציוני, מה המספרים שלו. תנסו פה צוותות גדולות מאוד בכל התחומים, מגנים, ממש, מוסדות פטור, מוכר שאינו רשמי, ישיבות, תתים, סמינרים כולם היו פה, קודם כל אני חייב גם להגיד פה על השולחן, שזה בשותפות מלאה עם הרב גפני, עם הרב גולדקנופ, האנשים שלהם, וכמובן מי שהתכנס פה, זה מכל גווני האוכלוסייה החרדית, בכל אחד מהתחומים. והיה פה למידה מעמיקה, להבין קודם כל מה המספרים. אני לא נכנס כרגע למספרים, אני רק אומר דבר אחד, ברור, והיה ברור לכולם, וגם הסכם הקואליציוני כתוב שלא הכל יקרה בפעם אחת. הרעיון הוא שבעצם כל הדברים שכתובים שם, שהם באמת מהפכה מטורפת, אני אומר את זה...
כן, אז בוא נהיה ממוקדים, מה להערכתך יקרה בתקציב הקרוב, ומה יתחיל לחודשים לתקציבים הבאים?
ביום חמישי בשבוע הבא, ביום חמישי בשבוע הבא תתקיים ישיבת ממשלה לאורך כל היום בנושא התקציב. כל מי שיגיד אז שהוא יודע להגיד מה, אז הוא סתם מנסה להיות נביא, ואתה יודע, נבואה ניתנה לשוטים ולקטנים בדורנו. אני חושב שנתפק עוד קצת ונראה, אני יכול להגיד לכם רק מה, נעשתה פה עבודה באמת גדולה ועצומה. אני במסע ומתן כמעט יומיומי עם בחירי האוצר לגבי הסעיפים הללו, ובסוף הדברים האלה יבואו לראשי הקואליציה, כדי צריך להבין, הנושא של החינוך הוא לא שייך רק לשס. הסעיפים של החינוך הולכים לשס, שיימים לדגל, חיימים לאגודה, לכולם, וכולם ביחד יצטרכו לקבל החלטה על העבודה שעשינו, מה הדבר היותר חשוב או לא חשוב.
לסיים עם שאלה אישית, ספר לנו מה היה. אנחנו מכירים אותך עוד מהתקופה שהיית במוסדות הרב גרוסמן, איש מתון, יודע לדבר עם כל אחד בדרכו, אחר כך כמנהל רשת מעיין החינוך התורני. יצא את הסרטון הזה שאתה עומד בפני מנהלי אגפי חינוך מכל הארץ, ופרצה שם מאומה כשאמרת להם תפחדו מאיתנו יותר. מה חיים, לעת הפיכתך למיניסטר נהיית כזה מפחיד? מה היה שם בדיוק? והאם זה אומר שאין עם מי לדבר בצד השני? זו השאלה שלי. זה מה שנהיה פה.
שאלה טוב. שאלה, לא טיפיתי לשאלה, אבל אני אענה עליה. תשמע, אבי, כנראה שבזמנך, שאתה אדם עסוק מאוד, לא הספקת לקרוא את כל הנאום שלי, שהוא כתוב וגם הופץ, בגלל שממילא זה היה תמליל שהופץ. הנאום שלי היה שבא להבהיר את המצב לאותם מנהלי אגפי החינוך, וצריך לומר זאת. אני אקח בשביל זה שתי דקות כדי להסביר, כי אם לא, הדבר לא יובן. יש את השלטון המרכזי, שזה משרד החינוך, שאנחנו מפה, כפי שאמרתי בחלק הקודם של השיחה, שאנחנו בעצם אמורים להביא תקציבים שיתקנו את כל נושא האפליה במגזר החרדי. אבל, מה לעשות, יש לנו שותפים גדולים מאוד שקוראים להם מוניציפלי, קוראים להם נציגי ראשי הערים ומוניציפלים, שאגב, אם אתה מבין מה שהיה שם באותו אירוע באלת, זה המשך של אותו מכתב ראשי הערים שבו אמרו, אנחנו לא מוכנים כי בחלק שלנו. זה היה המשך של זה, רק שאני הבאתי את הדברים, בסדר, הדברים שאמרתי על השולחן, אגב, לא השתניתי, כלום לא קרה לי, אמרתי את הדברים, רק הם נעצרתי באמצע. מה שבעצם אמרתי להם, תראו חברים, יש פה ציבור גדול ורחב וגודל במדינת ישראל שהוא נקרא ציבור חרדי. המדינה עד היום התעמרה בציבור הזה, עשתה לו כל מה שהיא יכולה כדי לצמצם אותו ולחפש בדרכים. אני לא אכנס עוד פעם לכל הנאום. וכאן נעצרתי בזה, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום, וכולי, לא משנה, אני לא נכנס כרגע לפרטים. מי ששומע את המשך הנאום, אמרתי להם, חברים יקרים, אתם אלה הנציגים בכל עיר ועיר שאחראים על החינוך, אני קורא לכם לבוא, להיות שותפים שלנו למהפכה, ולדאוג, כמו שאנחנו עושים בשלטון המרכזי כרגע, בעזרה של הקואליציה הקיימת כרגע, אפילו שאתם חלקכם לא שייכים להסכם קואליציוני כזה או אחר ברמה מוניציפלית, לשעס או לדגל התורה, לא משנה מי, תהיו אמיתיים, תעזרו להיות, לעשות, לפתור את בעיית האפליה.
אותנו שכנעת.
בשטח. כן, אבל הם לא שמו עד הסבא. בואו נעשה סדר. ישבו שם 450 איש.
כן, אני חושב שהדברים הורגות ובהקשרה, אבל...
מי היה שומע על הנאום? כולם דיברו על הנאום, מה קרה?
430, רק אני אסיים בזה שאמרו שם, מחאו כפיים ארוכות בסוף הנאום, רק זה לא שמו על הכותרות.
כן. טוב, השר במשרד החינוך, חיים ביטון, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לכם, שלא תיפול תקלה תחת ידינו.
אמן. אמן. שבת.